חנוכה, כמו כל חג, שהוא תלוי בזמן. זמן זו מציאות. אנחנו בכל חג מברכים שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. מהו הזמן? בפסח זה זמן חירותנו. כמו שאז עם ישראל יצא מעבדות רוחנית לחירות רוחנית, אז בכל שנה באותם הימים הזמן הוא מסוגל לכל בן ישראל להגיע להתעלות, לצאת מעבדות לחירות. זמן חירותנו. בסוכות זה זמן שמחתנו. שמחתנו זו שמחה אמיתית. זו שמחה של מצווה, שמחה של התעלות, שמתוך אותה שמחה אפשר להגיע למדרגות גבוהות. כפי שחז"ל אומרים, מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו. ומשמחת בית השואבה שאבו אפילו רוח הקודש. יונה הנביא קיבל את הנבואה בשמחת בית השואבה. שבועות זה זמן מתן תורתנו. בני הישיבות יודעים שמי שלומד טוב בחג השבועות זה יסוד לכל השנה. ובכן, מהו זמן חנוכה? בפרט שבחנוכה אנחנו מדגישים בצורה בולטת בימים ההם, בזמן הזה. הניסים נעשו לאבותינו בימים ההם, אבל זה ההמשך ובזמן הזה. מה הקשר? מה היה בכדי לדעת איזו השראה? על מה לעבוד בימי החנוכה? למה הם מסוגלים? איזו השראה הייתה אז בחנוכה שאנחנו צריכים להעביר אותה לזמן הזה? צריכים לדעת מהי חנוכה. מה זה חנוכה? המצב בזמן שקרה נס חנוכה היה מצב מאוד דומה לשל היום. זה היה מצב שהקדוש ברוך הוא השפיע שפע לעולם, והגויים התחילו לנצל את אותו השפע לכל מיני שטויות, לכל מיני משחקים. בא, התבלט בלטה תרבות הגויים, שכאשר השם משפיע להם שפע של גשמיות, הם הופכים לבהימות. והיהודים לא עמדו בניסיון, התבלבלו מהברק החיצוני של היוונים, התבלבלו מהכאילו שיש איזה טעם בחיים של יוונים. כלפי חוץ המשחק היה שלם כפי שזה היום. מי שיש לו היום קצת עין לראות, רואה שהציבור של הגויים לא חי, והציבור של המתייוונים בעקבותיו גם לא חי. שמעתי ממישהו הרצאה בעניין שלום בית לפני כמה שבועות בארצות הברית, אז הוא אמר שכשהוא ראה ילד, הוא ראה שהאבא לא מתנהג כל כך יפה לאמא, אז הוא שאל, אמא, למה את לא מתגרשת מאבא? אז האמא ענתה לו, אצל יהודים לא מתגרשים. אמר, כשנהיה קצת יותר גדול, הוא ראה שגם אצל יהודים מתגרשים, אבל הוא ידע אצל דתיים לא מתגרשים. עברו עוד כמה שנים, אז הוא ראה שכבר גם אצל דתיים מתגרשים. הקשר, הקומוניקציה, לא חיים, לא יודעים איך לחיות. מה שהיה נראה כחיים, עושים חיים, זה ממש מוות. ולכיוון הזה הובילו המתייוונים לחפש כל מיני תחליפים לחיים. לפני כן גם הגויים עסקו בדעת ובחוכמה. גם הגויים הסתכלו על מושכלות. השפע הביא אותם לרדת לשפל המדרגה, להפוך לבהימות, ומסחפו אחריהם את היהודים. במקום שהיהודים יהיו שמחים, גאים במתנות שהקדוש ברוך הוא נתן להם. כשיהודי עושה את הברכה שלא עשני גוי, הוא צריך לרקוד 24 שעות ביממה שלא עשני גוי. ואם הוא לא מבין את זה, אז חסר לו בהשכלה, חסר לו בהבדלה בין ישראל לעמים. טשטוש הגבולות בין ישראל לעמים, זה מה שהמתייוונים יצרו. בכל הדורות ניסו ליצור את הטשטושים הללו, ותמיד בא להם גואל לעם ישראל. תמיד עיניהם של שונאי ישראל היו צרות בנו, שהרי ועם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. תמיד הם ראו שהיהודי זה משהו אחר. למה יש לו כאיזה אור בעיניים? למה יש לו שביעות רצון? למה לבת ישראל יש כבוד עצמי? מה הסוד של השמחה של יהודי? הגויים לא יכלו לסבול את זאת. ותמיד ניסו ללמד אותנו מדרכיהם. הן בימי המתייוונים, המתייוונים לא קצצו את הזקן והפאות. הסיפור במדרש, אותו יהודי עם זקן ארוך שהלך להקריב חזיר על גבי המזבח, היה לו זקן לבן ארוך. המתייוונים נשארו עם הלבוש היהודי, רק רצו להפוך שמהיום אפשר להיות יווני ולהיקרא יהודי. וזה חזר על עצמו בכל הדורות. הראיה מימי אליהו הנביא, שהפסוק אומר שעובדי הבעל פסחו על שני הסעיפים. הראיה המוכחת, אליהו הנביא רואה שכל עם ישראל נוהה אחר הבעל, סך הכל נשארו 7,000 ברכיים אשר לא קראו לבעל. הוא נשבע שלא יהיה גשם, 3 שנים איש טל ומטר עצר, 3 שנים נשבע שלא יהיה גשם, והוא מתחבא מאחאב, ובסוף הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך והראה אל אחאב. מה אחאב? איך אחאב מקבל את פניו? אתה הוא עוכר ישראל? איזו זכות אחאב קורא לאליהו עוכר ישראל? איך הוא יכול להגיד כך? אחאב עובד עבודה זרה, אשתו היא זבל, עובדת עבודה זרה, עובדי הבעל, מי ישראל? אליהו ישראל או אחאב ישראל? איך הוא מעיז לקרוא לו עוכר ישראל? אלא הם פסחו על שני סעיפים. אליהו הלך, אחאב הלך עם אותו השטריימל, עם אותו ההמבורגר, מה שאליהו הלך, הם הלכו באותו לבוש. אם אליהו היה לובש את הסמל של מדינת ישראל, כובע טמבל, ואם אחאב היה לובש את כובע הטמבל ואליהו שטריימל, הוא לא היה יכול להגיד לו עוכר ישראל. אבל עצם המציאות שהם הלכו באותו לבוש, אז אחאב העיז לומר לאליהו הנביא עוכר ישראל. אליהו הנביא ענה לו כפי שהוא ענה לו, לא אני אחרתי את ישראל, אתה אחרת את ישראל, אתה עוכר ישראל, על ידי זה שאתה בלבלת להם את המוח ובלבלת אותם לפסוח על שני סעיפים. פעם חשבתי איך הם נראו. אני חושב שבשיטה הם היו כמו המזרוחניקס של היום, 50-50, פסיחה על שני הסעיפים. אמרתי שלא בחינם קוראים לזה כיפה סרוגה, זה הרי זה מכסה את הראש כמו כיפה שחורה, אבל זה בא לסמל בשבילי מספיק חצי, לא צריך כל הזמן. יש דברים שכן, יש דברים שלא. סרוגה זה נקרא לסירוגין, זה שני סעיפים, משהו כן, משהו לא. מישהו אמר שההוא, ואם הוא לא מחזיק את כל התורה כולה, אבל 50% הוא הרי בסדר, 50% הוא בסדר. אז אומר, אתה יודע איך נראה 50%? הוא אומר, מחזיק 50% מעשרת הדיברות. לא הוא שם הצידה תרצח, הוא מחזיק. לא הצידה תנח, הוא מחזיק. לא הצידה תגנוב, הוא מחזיק. 50%. מה זה משנה אם חותכים כך או חותכים כך? היוונים רצו להחדיר את הספורט לבית המדרש. הם רצו להחדיר את תרבות הגוף לבית המדרש. לבלבל את ההבדל בין ישראל לעמים. נס חנוכה היה נס של פתיחת עיני הדעת, של פתיחת השכל. פעם קרה לי שהייתי ביפו במשרד הגיוס, ראיתי שם כ-60 בחורים שעומדים להתגייס. הם היו כולם ככה מגודלים כמו היפיס, שערות גדולות, הסתודדו והתגודדו שם באפס מעשה. פתאום ראיתי נכנסו לשם שני בחורי ישיבה בלי מקבט, בלי מעיל, חציצית מוכבט. אמרתי לבחורי הישיבה הללו, ממי אתם מתביישים? ריבונו של עולם, ממי יש להתבייש? למה אתם מתביישים בלבוש שלכם? למה אתם לא נושאים אותו בגאון? בואו אני אראה לכם ממי יש להתבייש. התחלתי לדבר ככה קצת בקול, ואמרתי, מה, אלה הולכים להתגייס? אלה יהיו חיילים? הם נראים כמו כלבים, כמו חתולים, כאלה מגודלים. הם יבואו לצבא, הם יפשטו את הנעליים ויברחו. מה זה הם שונים מערבים? דיברתי במיוחד קצת בקול שישמעו. אז תכף נתפלו אליי ושואלים אותי, מתי חנוכה? היה קצת לפני חנוכה. שאלתי אותם, מהי חנוכה? מה זה חנוכה? אחד אמר לביבות, אחד אמר סביבון, כל אחד אמר איזה סיפור אחר. עד שאחד הצליח ואמר שהיה איזה פח שמן שהיה צריך לדלוק, היה מספיק ליום אחד, והוא דלק עוד 7 ימים. זה נכון? צדקת. אבל אני רוצה שתסביר לי, הגמרא מספרת שביתו של רבי חנינא בן דוסא פעם בערב שבת הכניסה על הכלים של השמן חומץ, והיא באה לאבא ואמרה, אבא, טעיתי, הכנסתי חומץ במקום שמן. רבי חנינא בן דוסא אמר לה, תראי, מי שאמר לחומץ וידליק יאמר לשמן וידליק, מי שאמר לשמן וידליק יאמר לחומץ וידליק, אל תדאגי. והדלק, לא עשו מזה נס חנוכה. אני חושב שהנס הוא הרבה יותר גדול עם חומץ דולק מאשר שמן שדלק יותר זמן. למה לא עשו מזה נס חנוכה? שכולם שאלו, תגיד אתה. אמרתי להם, תראו, שמן לא היה חסר, הרבה מאוד שמן. כתית, ככה בדיוק את השמן שהיו צריכים בשביל המנורה. הבעיה הייתה שמן טהור. לפי הדין, אפילו תומה דחויה בציבור או הותרה בציבור, יכלו אפילו להדליק עם אותו שם. כל מה שחסר, ההבדל בין שמן טהור לשמן טמא, אי אפשר למשש אותו, אי אפשר להכיר אותו. בסך הכל בשמן הזה נגע משהו שטימא אותו. אז מה ההבדל? מה היה פה הנס של השמן הטהור? משום ששמן מסמל, מה עושים עם שמן? עם שמן מאירים. כשיש חדר חשוך, מדליקים אור, אז רואים מה שנעשה בחדר. שמאירים דברים מסוימים עם שמן טמא, אז לובשים משקפיים שמסתכלים בצורה שהם משפחים ומפארים את הטומאה. כשמסתכלים עם שמן טהור, אז כל הראייה הולכת, כל ההשקפה הולכת לכיוון הטהרה. אנשים שמחים עם הטהרה, משבחים את הטהרה, מסתכלים בצורה חיובית על הטהור, לא על הטמא. והמצב היה שכמעט כל עם ישראל הגיע למצב להסתכל בצורה חיובית על ההתייבנות. זאת אומרת שהם הסתכלו בהשקפת מאה. באו קומץ קטן של בחורי ישיבות שלא רצו להיכנע, שעמדו על המשמר במערות צורים במסירות נפש, שמרו על הגחלת, והנה כבר היה נראה כאילו שהכל אבוד, והם הצליחו להחדיר לכל העם את ההשקפה הטהורה, את ההסתכלות הטהורה על תורה ומצוות, את השמחה שבקיום המצוות,
את העונג של שלא עשה ניגוי, את ההבדל בין ישראל לעמים. קומץ קטן, קומץ קטן, פח שמן קטן, שלא מספיק לחמם את עצמם, הדליק והבעיר את האש, את אש הקודש בכל עם ישראל. רבים ביד מעטים, טמאים ביד טהורים וזידים ביד עוסקי תורתך. וזה היה הנס. לכן אנחנו בעל הניסים בכלל לא מזכירים את פח השמן, אנחנו מזכירים את מה שהיה. צרה הייתה כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל. מה היא עמדה? להשכיחם תורתך. עבדו על זה בכוחות להשכיחם תורתך. מה עושים שעם ישראל ישכח את התורה? להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. אתה ברחמך הרבים עמדת עליהם בעת צרתם, רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם. מה עשית? מסרת את אלה שמדברים על תרבות הגוף גיבורים, ליד אלה שנקראים ככה כאלה חלשים. רבים הרוב ביד מעטים, כל אלה הטמאים ביד טהורים, זידים ביד עוסקי תורתך. אז עשית לך שם גדול וקדוש בעולמך. על זה אנחנו מודים, לא על השמן, על מה שהשמן גרם, על המהפכה שקרה בעם ישראל, שכולם פתחו את העיניים, התחילו להסתכל בצורה הנכונה על החיים. שבה מלכות ישראל למקומה לכ-200 שנה. עיקר נס חנוכה היה להמליך את את השכל על הרגש. המשך חוכמה אומר על הפסוק, משכו קחו לכם צאן לבית אבות סלע בית, אומר רש"י, משכו ידיכם מעבודה זרה. הקדוש ברוך הוא ציווה ליהודים מצווה שבשכל אין לה שום מובן, לקחת את השה שהוא האלוהים של המצרים, לקשור אותו 4 ימים לקרעי המיטה. של מה זה טוב? המצרי ייכנס ויראה את האלוהים שלו קשור לקרעי המיטה, הוא הרי יתרגז, הוא יכול לתת כדור בראש בשביל סיפור כזה שמבזים את האלוהים שלו. אז ברוך הוא מצווה, קחו את השה, תקשרו אותו לקרעי המיטה 4 ימים. עם ישראל מציית, עם ישראל שומע בקול הקדוש ברוך הוא, הוא עושה את החשבון. מה אני עומד פה? אפשר להרוג אותי. מי ירוג אותי? הגוי. הגוי יכול להרוג אם הקדוש ברוך הוא לא יגיד לו להרוג? מי הבא לבית עליי? הגוי או הקדוש ברוך הוא? זה הראיה, הניסיון הנפלא, הניסיון העצום הזה, אם עם ישראל בוטח בהשם או לא בוטח בהשם. מספרים על אחד שהוא בא לרבי ואמר לו, רבי, יש לי 3 בנות להשיא ואין לי פרוטה לפורטה. בכה. אמר לו הרבי, תקנה כרטיס הגרלה זה וזה, מספר זה וזה, ותרוויח 20,000 רובל. יצא בשמחה, יש לו את הישועה, הלך, חיפש, מצא את אותו מספר שהרבי אמר לו, קנה את הכרטיס. בדרך הוא פוגש את החבר שלו ואומר לו, הישועה כבר נמצאת. אבל מה קרה? ספר לו את הסיפור. אומר לו החבר, אתה יודע מה, תעשה לי טובה, מחר ההגרלה אני מוכן לקנות את הכרטיס ב-10,000 רובל. תן הנה, כך. אומר לו, אין לך ביטחון. אם אתה היית בוטח באמת, היית מבין שדבר ששווה מחר 20,000 לא היית מוכר אותו היום ב-10,000. זאת אומרת שאתה לא מאמין, אתה מנסה. הקדוש ברוך הוא ניסה את עם ישראל, כמה הוא מאמין, כמה הוא הולך אחרי הקדוש ברוך הוא בלי שאלות, בלי פיקפוקים. נתן להם ניסיון, ניסיון קשה. הנה פה עומדים להרוג אותם, המצרי ייכנס, זה עם נשלט, העם השולט ייכנס, זה כדור בראש. אבל השם אמר, עושים את זה בשמחה. השם אמר, אומר המשך חוכמה, למה הקדוש ברוך הוא נתן להם מצווה כזו? משום שהם היו בממתת שערי תומה, ומממתת שערי תומה אי אפשר לקפוץ החוצה סתם כך. בשביל לקפוץ החוצה ממצב של ממתת שערי תומה, שאדם נמצא לכל דבר שבקדושה, הוא נמצא במצב אפתי, הוא כאילו מת, לתת יציאה, לצאת מבוץ כזה, אפשר רק עם כזה מין, כזו קפיצה, עם כזו מסירות נפש. זה נקרא לקחת ולהמליך את השכל על הרגש, וזו נקראת יציאה מעבדות לחירות. אין לך בין חורין, אלא מי שעוסק בתורה, אצל מי שהשכל שלו שולט, זה נקרא בין חורין. איפה שהרגש שולט, הוא עדיין עבד, הוא עבד לעבדים. מי שעבד לקדוש ברוך הוא עבד לאחד. מי שעבד לרגשות שלו, יש לו אלפי רצונות, כל מיני דברים שהוא רוצה, והוא עבד לכל הרצונות שלו, הוא עבד לעבדים. אומר המשך חוכמה, שבעצם הקדוש ברוך הוא יכל לתת לנו רק כמה מצוות מעטות שתלויים בייחוד הבורא, באמונה שיש בורא אחד ויחיד בלי שיתוף וכולו, כמה מצוות מחשבתיות. אבל הוא ידע שלבני אדם יש הרבה הרבה רגש, ולאן הם ישימו את הרגש שלהם? הרגש שלהם יבלבל אותם יום ולילה, יבלבל להם את המוח עם כל מיני שטויות. אז לכן רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפי כך הרבה להם תורה ומצוות. הוא נתן להם כל מיני מצוות שתלויים ברגש. אתה אוהב, בדרך כלל כשבן אדם אוהב משהו, הוא עושה ממנו אליל. כשבן אדם אוהב גבורה, אז אם מישהו מאוד גיבור, אז הוא מסתכל עליו מלמטה למעלה, גיבור, שהוא ככה, הוא עשה ממנו אליל הגבורה. אדם אוהב יופי, אז אם הוא רואה מישהו מאוד יפה, ככה באופן אינסטינקטיבי הוא ככה, הוא מחבב אותו משום שהוא יפה, הוא עשה ממנו אליל היופי. בן אדם אוהב כסף, הוא רואה בן אדם שיש לו הרבה כסף, הוא סוגד לו. אין לו שום דבר מהכסף של השני, השני קמצן, לא ייתן לו שום דבר. אבל עצם הדבר שהוא אוהב כסף ולשני יש, אז הוא מסתכל עליו מלמטה למעלה. לכן הקדוש ברוך הוא רצה לזכות את ישראל, הוא אמר, אתה אוהב יופי? בבקשה, תקנה אתרוג יפה, תשקיע הרבה, הרבה רגש במצווה של אתרוג, תחפש אתרוג יפה. אבל אחרי שבעה ימים אתה כבר יכול לשים אותו הצידה. אתה אוהב שמחה ושמחת בחגיך וכו'. המלאכת השכל על הרגע. כשאנחנו באים קצת לנסות למצוא את ההבדלה בין ישראל לעמים, אני רואה אחד הדברים המעניינים ביותר שתמיד היו קשים לי, וגם את זה שואל המשך חוכמה והוא מתרץ את זה. זה דבר מאוד משונה, העמים הקדומים הם לא היו סתומים, הם לא היו טיפשים, הם יצרו דברים שהיום לא מבינים איך הם יצרו אותם, כל מיני חפצי אמנות שאפילו אי אפשר לחכות אותם היום. רק צריכים להסתכל על אבני הכותל ומערת המכפלה, איך הם בלי מנופים העבירו אבנים כאלו. שיש בו עוד כל מיני מקומות עתיקות מאלפי שנים שלא מבינים איך הם עשו את הדברים. אז איך הם עבדו לבובות, לעץ ואבן, סגדו להם, השתחוו להם? איך יכול להיות שאנשים לא טיפשים יכלו להאמין שהבובה הזו היא אלוהים? האומר לעץ, אבי אתה, כפי שהנביא אומר, חציו הוא עושה ממנו כלים, חציו הוא שורף לחמם את הבית, וחלק הוא עושה ממנו בובה והוא שוגד לה. איך זה יכול להיות? אלא מודה, דברים שבמודה. ניקח דבר שנקרא כדורגל, דבר שהוא בלתי מובן. מה צריכים? מה המעלה שבמשחק כדורגל? מפתח את השרירים, זה בריא, הרמב״ם אומר שצריך לעשות התעמלות, זה מה? אבל זה לא אתה עושה, אתה הולך להסתכל איך שהשני עושה התעמלות. מה יש לך מזה? האם אתה הולך להסתכל איך שהשני אוכל? מה השמחה שלך כשהשני עושה התעמלות, ומה השמחה שלך בניצחון של השני? ומה שמפליא עוד יותר, שניצחון ויוקרה של עמים שעוסקים בפיתוח החלל, עמים שמשקיעים מיליארדים לכאורה בחוכמות, ואצלהם תופס מקום, לוקחים 11 אנלפבטים מצד אחד, עוד 11 אנלפבטים מצד שני, ומי שידע לבעוט יותר טוב והוא זרק את הכדור יותר רחוק, זה היוקרה של כל העם. שם נמצאת היוקרה של העם, אנחנו ניצחנו, הגביע שלנו. מה הולך פה? האם הם, איך זה יכול להיות כזה דבר? ומיליונים של אנשים הולכים להסתכל ומוכרים את ניחושים, מה יצא, מה הוא יעשה, מה הוא לא יעשה, ועל הניחושים האלה מוציאים מיליונים, וזה מסחר שלה. מה הולך פה סביב כל הסיפור הזה? מה הולך? איך יכול להיות כאלה שטויות? אין לנו בזה שום צד שכלי שזו תהווה יוקרה. מה מונח מאחורי? אז לפי איך שהמשך חוכמה אומר, שזה עניין של פשוט מודה. כולם עושים, כולם רצים, כולם הולכים, אז בן אדם נסחף עם המודה. אני פעם כבר אמרתי שנמרוד זה אותיות מודרני. יש בזה פירוש אחר. אני מנסה קצת לחפש את ההבדלה בין ישראל לעמים. אני מחפש אותם במקורות חז"ל, אז אני רואה שחז"ל אומרים, האומר סלע זו לצדקה על מנת שיחיה בני, הרי זה צדיק גמור. ואומרים חז"ל שאם גוי יגיד הרי סלע זו לצדקה על מנת שיחיה לבני, הוא לא צדיק. מה ההבדל? מדוע אצל יהודי הוא צדיק וגוי לא? מה ההבדל? אלא בתוספות הוא אומר שהיהודי, אם חס ושלום הבן לא יחיה, אז יגיד לו לפחות נתתי צדקה ויצדיק עליו את הדין. הגוי תוהה על הראשונות, יגיד תחזיר את הכסף. תמיד כזה מין מלא טענות, כזה מקופח כזה, מגיע לו, he deserves, תמיד מגיע לו. הוא לא מוכן לקבל, הוא מין בועט כזה. הראיה השנייה, חז"ל מספרים לנו שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא ייקח ספר תורה ביד ויגיד, מי בכם יגיד זאת? מי שקיים את התורה יבוא ויטול שכר, כל הגויים יבואו, הם קיימו וכולו. לא רוצה עכשיו להתעכב על הנושא הזה, אבל בסופו של דבר שהקדוש ברוך הוא מוכיח להם שהם לא צודקים, הם אומרים, אתה יודע מה, תנה לנו מראש ונעשנה, תן לנו את התורה שוב, אנחנו מוכנים עכשיו לקיים אותה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם, עכשיו בעולם הבא זה כבר מדי מאוחר. בכל זאת, רבנו של עולם, תן לנו, תן לנו עכשיו את התורה, עכשיו אנחנו כבר מוכנים. מה עושה הקדוש ברוך הוא? נותן להם מצווה אחת וסוכה שמה, מצווה קלה וסוכה שמה, ומגדיר עליהם באמצע סוכות חמה כבתקופת תמוז, ואז הם מתעצבנים ויוצאים בועטים בסוכה, מעיפים אותה ויוצאים מהסוכה, והקדוש ברוך הוא יושב בשמיים, ישחק, השם ילעג למו, צוחק עליהם. כשלמדתי את הגמרא הזו היה קשה לי, רבונו של עולם, אתה רוצה לתת להם את המצווה, תן להם, אתה לא רוצה, אל תיתן להם, אבל למה לעשות צחוק מאנשים? למה? מה מגיע שיעשו מהם צחוק? ותירצתי את זה בצורה פשוטה ביותר. הגויים באו עם טענה שהם מסוגלים לשמור תרי"ג מצוות. אומר להם הקדוש ברוך הוא, נעשה לכם טסט, תראו איך יהודי יוצא מהסוכה ואיך אתם יוצאים מהסוכה. יהודי יוצא מהסוכה שבור, רצוץ, שהוא לא זכה לקיים מצוות סוכה, שהוא לא רצוי לפני הקדוש ברוך הוא, שזה כאבד שרבו שפך לו קיטון על פניו. איך אתם יוצאים מהסוכה עם ביתה? לא צריך אותך. איך אתם חשבתם שאתם תהיו מסוגלים לקיים תרי"ג מצוות עם כל המנטליות שלכם? זו בעיטה, זה לבעוט. לא רוצה להאריך, יש לי עשרות ראיות, אבל אני אביא רק עוד אחת. חז"ל מספרים לנו במדרש שהיוונים, לפני שאז כשהיה מצב של ההתייוונות, אז הם ניסו לעשות כל מיני פטנטים. מה הייתה הכוונה שלהם? על עמך יערימו סוד, יתייעצו על צפוניהם. מה הסוד של היהודים? מה הסוד שלהם? איך הם מחזיקים מעמד? אז אומרים חז"ל שהם אמרו, מה נעשה ליהודים שיבעטו באלוקיהם ויאמינו בעבודה זרה שלנו? הייתה להם בעיה, מה עושים שהיהודים יבעטו באלוקיהם ויאמינו בעבודה זרה שלנו? ספר המדרש, הם אמרו שלא יהיו דלתות, לא יהיו דלתות לבתים. הם חשבו שבצורה כזו הם ישתלטו על הבתים, הבעלים ילכו לעבוד, ככה הם יוכלו להשתחל לבתים של עם ישראל ולכבוש אותם. תמיד הם שמו עין לשבור את הבית היהודי. וכתוב ששלוש שנים יהודים עמדו, שמרו, לא הלכו לעבוד, שמרו על הבית, הבינו כמה שהבית חשוב, והקדוש ברוך הוא הזמין להם הביתה צבאות, צבאים, אילות השדה, שחטו אותם, אכלו, הזמין להם את האוכל הביתה. אחרי שלוש שנים הם צעקו, ריבונו של עולם, עד מתי? ואז הגזרה פסקה, אחר כך הייתה גזרה של לכתוב על קרן השור, אין לנו חלק באלוקי ישראל. אז הם צעקו מיד, לא, לא, לא בא בחשבון, והגזרה מיד בטלה. אחר כך הייתה עוד גזרה, אבל בכל גזרה המטרה הייתה, מה נעשה להם שיאמינו, שיבטאו באלוהיהם ויאמינו בעבודה זרה שלנו? זאת אומרת שכל מה שמסמל את הגוי זה הבעיטה, שהוא יכול לבעוט. עכשיו אני מבין היטב, מי שבועט הכי הטוב הוא הגוי הכי הטוב, זה הסוד של הכדורגל, מגיע לו באמת. הבעטן, הבועט, מי שיודע לבעוט הכי הטוב, הוא מגיע לו מדליה, הוא גוי מושלם. וכאשר יהודים עם לבוש שלנו סיגלו להם דרכי הגויים, אז בתוך הבית
זוגות בועטים אחד בשני. לא צריכים עם הרגליים, מספיק עם הפה. עצם הבעיטה זה דרכי הגויים. עצם חוסר הקבלה של העניינים, חוסר הענבה, חוסר הלימוד זכות, שזה היה בטבע, בדם של כל בן ישראל ושל כל בת ישראל. זה דרכי הגויים שהעתקנו היום, זה ההתייבנות של היום. אנשים מפונקים, לא מסוגלים לקבל, בועטים, בועטים בכל הטוב שהקדוש ברוך הוא נתן. במקום להסתכל על הצד הטוב, שנראה מעלת חברינו ולא חסרונם, כפי שאומר נועם אלימלך בתפילה, קודם התפילה, להסתכל על הצד הטוב שבשני, ללמד זכות, לראות רק טוב, לעשות אווירה של טוב בעולם. תמיד מלאים תענו. זה הרי עובד בצורה כזו. כשלאחד יש טענות, אז למה שלשני לא יהיה? אז ממילא כל אחד בא עם טענות. אבל כשאחד בא עם ויתורים, אז יש התחרות של ויתורים. אם לא ברגע הראשון, אז ברגע השני. אם לא אחרי חודש, אחרי חודשיים. אם לא אחרי חודשיים, אחרי חצי שנה, צריך סבלנות. ואם עד כדי כך אין לצד השני שכל לוותר, אז צריכים לחפש מה כן יש לו ולאהוב אותו בשביל מה שיש לו. אצל יהודים לא מתגרשים. לא אומר, גט הקדוש ברוך הוא נתן בשביל יהודים, לא בשביל גויים. אבל את הגישה, אני יודע, אמא אחת שהבת שלה הגיעה מרחקים של מאות קילומטרים עם שני ילדים קטנים, היא ברחה מבעלה, היא הגיעה הביתה דפקה בדלת, אמא שלה שאלה אותה, כן, איפה בעלך? מה קרה? ברחתי, שערי בחוץ. אומרת, אמא, אני צמאה, אני אוציא לך כוס מים החוצה, כוס תה. אצלי הביתה, שבורחים מהבעל, אין מקום. הם דינו דברים, משך שעה וחצי, שעתיים, רק בדלת. בבית? מצב כזה, ברחת מבעלך, אין מקום בבית. היא הייתה אישה גדולה. עד שעתיים הבעל הגיע עם הרכבת השנייה, עם הרכבת המהירה. הוא עוד מצא את הבת מתווכחת עם האמא, והאמא לא נותנת לה להיכנס הביתה. איזה שלום בית זה עשה, איזה גישה. משהו לא מוצא חן, אז תכף ומיד בורחים, תכף ומיד בועטים. מה באמת הביא את המצב שיש כזו חוסר הערכה, חוסר קומוניקציה, חוסר הידברות בעולם וגם בין יהודים? מה קרה? אני חושב שיש כמה וכמה טעמים, אבל הטעם הראשון פשוט ביותר זה ההתפתחות הטכנולוגית של העולם עם כלי התקשורת, עם כל מיני עיתונים, כל מיני גישות לחיים שעשה פרי קונטרי, כל אחד הוא בלתי תלוי, כל אחד הוא בן אדם לעצמו, דואג לעצמו, ואם אין אני לי מי לי, לא מרגיש קשר. צריכים עוד שותף בבית, כל אחד צריך את השותף, אבל הצרכים שלו לטובת עצמו. אבל את כל החלק של הנתינה, של להיות צריך את השותף בשביל שיהיה למי לתת, לא ממי לקחת, את השמחה שבנתינה, את השמחה שבהשתתפות, אפילו אצל הגויים לפני 150-200 שנה ואפילו אחרי כן, כשהבעל יצא לעבוד, הוא יצא לעבוד לכל היום, רדיו לא היה, טלפון לא היה, עיתונים לא היו, האישה הייתה צריכה להכין הכל בבית. ואת כל מה שהיא הייתה מכינה, היא הייתה מכינה לבעלה. וכשהוא היה חוזר הביתה, הייתה מוכנה לו ארוחת ערב. עם מראה טוב וחיוך על הפנים, אז היה לה סיכויים לשמוע מה שקורה מחוץ לכותלי הבית. היה סיכויים שהיא תדע משהו, מה שקורה בחוץ. אבל אם כשהוא בא הביתה לא היה מוכן, הייתה מראה לו פנים חמוצים, אז הוא היה מחמיץ את הפנים והעסק נגמר. היא הייתה צריכה אותו. היא הייתה צריכה את השותפות שלו, הוא קישר אותה עם העולם. היום? בשביל מה היא צריכה אותו? בשביל מה? את הידיעות יש לה לבד, הכל יש לה לבד, והיא עוד צריכה לחבש לו ולגעץ לו ולבשל לו והכל, ובדיוק הוא בא הביתה כשהיא נמצאת על הטלפון עם איזה לושנורק כזה עסיסי עם החברה שלה, והוא מפריע, הוא סתם איזה מטרד בבית. זה ככה בדרך הטבע מלמעלה, אבל זה הרי לא מתאים לציבור שלנו. כשהציבור שלנו כן למד מה זה בעל, מה זה בן תורה, מה זה חיי שותפות, חיים אחד בשביל השני, אני לדודי ודודי לי, אז למה בציבור שלנו יש חוסר תקשורת? מה קרה? ולמה יש כל כך הרבה טרגדיות? אף פעם לא היו כל כך הרבה טרגדיות כפי שיש ב-20 שנים האחרונות. הרבה דברים שיודעים מהם, הרבה דברים שבכלל לא יודעים מהם, שלא באים לידי פרסום, אבל המצב הוא נורא והיום. למה? וכאן אני פונה אליכן, שם שבידכן לעזור, בידכן לשנות את המצב. בכדי לשנות אותו צריך לחשוב עליו, צריך לעשות הערכת מצב, ואז אפשר לתקן מצב. אנשים שלנו יודעות למי מגיע הערכה ולמי לא מגיע. כשהבעל יושב ולומד, מקיים מצוות בשמחה, מתנהג כאדם שחרד על דברו יתברך, כמה שהנפש, הלב מתרחב לראות את הבעל יושב ולומד,
אבל מה עושים כשהוא לא עושה את זה? מה עושים כשכל הזמן מתבזבז תחת הידיים? שם מתחיל הזלזול. זלזול לשם שמיים. מאיפה זה נובע? למה הוא באמת לא... מה קורה כאן? חשבתי הרבה על הדברים ושמתי לב שרוב הציבור שהיום עובד במגזר החרדי, אם אפשר לקרוא לו כך, הציבור שלמד בישיבות, אלה שלמדו בישיבות הם לא כמו בעלי בתים בחוץ לארץ שהיו רגילים לשיעורים יומיים כל יום. אני זוכר עוד זמנים פה בבני ברק שפועלי בניין, לא ערבים היו פועלי הבניין, היהודים היו פועלי הבניין, הם הלכו עם כזה מין קרש עם כתפיות, ועל אותו קרש היו בלוקים ובלטות, לא עם מנופים העלו את זה 3-4 קומות, אנשים העלו את זה על הגב, עבדו עבודה קשה 8-9 שעות ביום. אותם אנשים שעבדו כל כך קשה מצאו אותם אחר כך בלילה עד 1-2 בלילה לומדים בבית המדרש. אני זוכר בבני ברק בתי מדרשות שהיו פתוחים עד 2 בלילה ומ-2 בלילה עם אותם פועלים. ההרגשה שבלי תורה אי אפשר לחיות, זה היה פשוט, וזה היה דבר פשוט. הבתים היו, היה בתים, בתים, לא בתים משותפים, דירות משותפות, אמבטיה משותפת לשני שכנים, מטבח שחילקו אותו פה לחצי, פה ושם, נוחיות משותפת, סלונים היו. ואם בלי עין הרע היה בית עם ילדים, מה הבעל היה לו לחפש בבית? היה בא הבית האוכל והיה מיד רץ לבית המדרש. טובה שהשפעת עליהם, יש סלונים, אפשר להתרווח בקורסה, אפשר לקרוא משהו, אפשר לעשות חיים קלים. טובה שהשפעת עליהם במקום לנצל אותה לרוחניות, היא מנוצלת להתייבנות. להתנביאות הם אותם הבגדים כמו בימי אליהו ואחר, וכמו בימי המתייבנים לא שינו את הלבוש, אבל האנשים הפכו להיות אחרים. מה קורה לאברך שיוצא לעבוד ולא יוצר לעצמו חברותה, שיעור לא מתאים לו, מחפש יום יומיים והיצר הרע כבר מסדר שהוא לא ימצא, ואחר כך זה אם תעזבני יום יומיים אזבקה, ונמשך חודש חודשיים והוא לא פותח ספר, לבד לא הולך לו, הוא לא רגיל. לאט לאט אשתו אומרת, אתה בן כה וכה לא לומד, בוא נלך לקנות, בוא נלך לבקר, בוא נלך לפה, בוא נלך לשם, וזה כבר ממשיך להתגלגל באותה צורה, ואחר כך כבר אי אפשר להתחיל, הוא כבר התרגל לא ללמוד. אז מה הוא יעשה בזמן הפנוי? אז קודם נכנס רק עיתון ככה כזה וערב שבת וככה ככה, זה הגשר, אחר כך עוד משהו ועוד משהו, אחר כך נכנסת כל תרבות יוון לראש, והבן אדם נשאר עם אותם הבגדים שהוא הולך. מה הוא יעשה? יש לו קונפליקט. הוא הרי עדיין יודע בראש שאותו התלמיד חכם יושב ולומד, והוא הולך עם בגדים כאלו, וגם אני הולך עם בגדים כאלו. איך אנחנו מתאימים? איך אנחנו מתאימים? זה משהו לא, זה משהו, יש איזה קונפליקט פה. אז הוא צריך ליצור לעצמו גישה שבעצם לא רק הוא לא לומד, כל אלה שהולכים כך לא לומדים. אני היחיד? כולם כלום. זו לא בדיחה, זו אמת, אבל מספרים ששיקור אחד שהוא היה משתקר כלות, והוא היה, היו מוצאים אותו לישון ככה ברחובות, בביבים, פעם חמדו לו לצון, וכשהוא ישן חזק לקחו, רחצו אותו, הלבישו אותו פיג'מה והכניסו אותו בכנסייה של כמרים, בפנימייה של כמרים, שמו לו שם ליד השולחן על הכיסא בגדי כמורה, וכשהוא מתעורר הוא מסתכל מה קורה פה, אני יהודי או גוי? כנראה שהוא רצה לא להיות כל כך יהודי, אז הוא אומר יכול להיות שבעצם אני גוי. אני זוכר שאני יהודי, זה איזה חלום רע. אבל יכול להיות גם ההפך, יכול להיות שבעצם אני כן יהודי, והסיפור הזה שאני רואה פה אולי זה איזה חלום, אז מה הולך איתי? אבל היה לו ראש יהודי, אז הוא אומר יש פה ספר בלטינית, אני אפתח את הספר ואני אראה, אם אני מבין סימן שאני כומר, וזה שאני זוכר שאני יהודי זה איזה חלום, אם אני לא מבין אז סימן שבאמת אני יהודי וכל הסיפור הזה חלום. הוא ניגש אל הספר, פותח את הספר והוא רואה שהוא לא מבין. זה לא טוב, מה עושים עכשיו? אתה יודע מה? היה לו ראש יהודי, באמת אני גוי, אני לא מבין, כל הגויים לא מבינים. ככה עושה כזה אדם שנשאר עם הלבוש, עדיין שולח את הילדים לחיידר, אבל הוא חייב ליצור לו מצב שכל אלה שהולכים עם אותו לבוש הם בדיוק כמוהו, הוא לא מבין גם הם לא מבינים. אבל זה לא נגמר שם, זה לא נגמר שם, זה רק מתחיל. היה אחד, הגמרא כתוב שמי שיש לו זקן ארוך יותר מטפח עבה, סימן שהוא טיפש, סקסה, הוא טיפש. הוא ראה את הגמרא הזו, אז הוא הוסיף שם, הוא היה לו זקן ארוך וזה לא התאים לו, אז הוא הוסיף לאו דווקא. אחר כך הוא חשב, בגמרא שלי כתוב לאו דווקא, אבל בגמרא של כולם זה כתוב, מה אני אעשה עם הגמרא של כולם? אז הוא לקח את היד שלו, הרזיק את הזקן, לקח גפרור והציט עד שזה יבוא לטפח, ואז הוא כבר יהיה מסודר גם עם הגמרות של האחרים. כשזה הגיע ליד אז זה בער לו, אז הוא הוציא את היד ונשרף כל הזקן. אז הוא הוסיף לגמרא בדוק ומנוסה. אותו אברך בגמרא שלו הוא כבר סידר את העניינים שגם השני כלום, אבל הוא יודע שבגמרא של אחרים לא כתוב כך, איך יסתכלו עליו אחרים? אז באופן פסיכולוגי הוא חייב לחפש חסרונות בכל מיני תלמידי חכמים, שהתלמיד חכם הזה מחריב את העולם והתלמיד חכם הזה מחריב את העולם. פעם פנה אליי איזה יהודי חרדי ואמר לי טענות על כל מיני אנשים חשובים בבני ברק, שזה מחריב את העולם והוא מחריב את העולם וזה מחריב את העולם, תלמידי חכמים. אמרתי לו רגע, עכשיו אני מבין משהו, עכשיו התבהר לי משהו. שאל מה? אמרתי לו הגמרא אומרת שהמארץ אומר תן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור. אמרתי לו אם המארץ אומר שהוא תלמיד חכם, איך הוא יכול לעשות הצהרה כזו חמורית ולהגיד ואנשכנו כחמור? איך אפשר להגיד כזה דבר? אתה רוצה לצוות אותו, תצוות אותו מלמעלה, מלמטה, שאף אחד לא ירגיש שאתה שונא אותו, תעשה לו, אבל לתת הצהרה, תן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור. אתה יודע למה? משום שעם הארץ יש לו 150 ראיות על פי תורה שהתלמיד חכם הזה לא בסדר והוא לא בסדר וזה לא בסדר, ואת כולם לפי התורה צריך לקרוע אותם לחתיכות, וזה מוכרח להיות. אם הוא היה לבוש כעגלון והתלמיד חכם כתלמיד חכם, אז הוא היה יודע את הבדל המעמדות והוא היה משלים עם זה. אבל להיות והוא לבוש כתלמיד חכם והשני לבוש, הוא חייב לפתח אצל עצמו שתלמידי חכמים הם כלום. וכשיש איזושהי מחלוקת לשם שמיים, זה המאכל הכי טוב שאפשר להתאפל אליו, זה כבר משהו עם גושפנקה. אתה רואה שהתלמיד חכם הזה רב עם זה וזה רב עם זה, אתה רואה, הם כולם רבים, כולם לא בני אדם. מה הוא משדר לילדים שלו? מה הוא משדר לדור הבא? שנאת תלמידי חכמים, שנאת התורה. ובינתיים הוא לבוש עם חלוק דרבנן, אבל הוא כבר מתייוון והוא כבר מכניס לילדים שלו את ההתייוונות, הוא מחדיר להם את זה לראש, הוא משדר להם את הדברים. הם כבר לא יעריכו תלמיד חכם. יש אנשים שהביקורת שלהם על אנשים מסוימים תהיה אשר תהיה, הם לא נתנו בבית לדבר על אף יהודי, על אף תלמיד חכם, על אף אדמור, על אף אדם שהוא נושא איזה דגל. כולם אהובים, כולם ברורים, משום שאם אתה תדבר על פלוני ועל אלמוני, הבנים שלך כבר ידברו על כולם, כבר לא יהיה להם שום דבר. תשמור את האוטוריטטה, תשמור את הכבוד של תלמידי חכמים בבית. אבל פה הוא מחויב, זה מחויב המציאות. הוא לא יכול שבגמרות של האחרים יהיה כתוב שהוא כלום, שהוא אפס. יש דברים נוראים בציבור החרדי, אולי לא בציבור שנמצא כאן, אבל יש אנשים שמאפס מעשה לוקחים 3-4-5 זוגות, נוסעים לסוף שבוע ביחד, הם עוד הולכים עם שטריימלים ועם כל מיני דברים אחרים והולכים ביחד. איזה עסק יש לזוגות ביחד? אני לא מדבר שמחליפים כל שעתיים שלוש סמלה, למי הולכים להתייפות? אל הבעל של החברה? למה ביחד? זה מאפס מעשה, מריקנות, מהתייבנות. בעלי תשובה עולים לחתונות, נכנסים לחתונה ורואים את הלוקסוס, את הפאות, את התלבושות. יצא לי כמה פעמים להיות בקרבתם, הם אמרו, אלה לא דתיים, לא נכון. אני לא יכול להיכנס לכאן, תעשה לי טובה, אל תיקח אותי לכאן. זה בגלל שהראש ריק. וכשלא לומדים תורה, באבון ביטול תורה מגיע הכל. בית המקדש לא נחרב, לא על עבודה זרה, לא על גילוי עריות, לא על שפיכות דמים, אלא על עוזבם את תורתי. הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, אומר הקדוש ברוך הוא. דברים לכאורה הייתי צריך את הדברים הללו לומר לבעלים. מה אני בא אליכם עם טענות אל הבעלים? אני צריך לחבב את הבעלים בעיניים שלכם, למה אני בא לדבר עליהם? אלא משום שהדבר נתון בידכם. בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל ממצרים, כל הגאולות שהיו לעם ישראל היו בזכות נשים, אכן היו באותו הנס. חוכמת נשים בנתה ביתה. אני רגיל לומר לבעלי תשובה שהחלוקה שהקדוש ברוך הוא עשה בין בעל ואישה זו שותפות. את המצוות לא תעשה, יש לכולם, זה לא לוקח זמן. מצוות עשה רובם למין החזק, והתפקיד של האישה הוא הפועל השחור והיא המנהל עבודה. העיניים, החוכמה להקים בית, החוכמה היא לא לבוא לבעל בטענות או בזלזול ולחיות ככה איך שזה הולך. החוכמה זה לבנות בית, להחדיר. יש כל כך הרבה דרכים. כבוד, לא משנה מה שחושבים בלב. יוצא לי הרבה להיות בעולם, יש בית מסוים שאני מגיע אליו, אני רואה אישה שכל החיים שלה, מאז שבע הברכות, בעלה כבר היה כזה תקיף וצועק וכזה ממבועת, והבית שם הבית לתפארת. היא נותנת לבעל כבוד מלכים, מתייחסת אליו כאל מלך. הילדים יודעים שהאבא הוא מלך, היא בנתה את עצמה והיא בנתה את הבית, יש לה בית מאושר. יש כל כך הרבה דרכים איך לשדר מה מוצא חן בעיניי, מה טוב לי, מה נעים לי. אפשר לשדר את זה לילדים בכל מיני דרכים, לשבח, לא לבוא עם דרישות, לא לבוא עם טענות. אנחנו כולם זה בית חולים אחד גדול, בית חולים ענק. עברנו שואה, עברנו חורבן, לא היה מי שיחנך, לא היה ממי ללמוד, לא היה ממי לקבל. אבל בנות ישראל שלמדו תורה, בנות ישראל שקיבלו, יש להם את האפשרויות לשדר בבתים את יקרת התורה, את אהבת התורה, את המידות הטובות, את התגובות הנכונות, לא תגובות מתוך עצבים. תגובות שעצם התגובה תחנך את הבעל ואת הילדים איך להגיב. מענה רך ישיב חימה, לשון רכה תשבר גרם. חז"ל אומרים חורבה תוקפה בביתה, חורבה בביתה, כעס בבית, חורבן בבית. תמיד המאור פנים, תמיד ולבן שיניים מחלב. הרי לאט לאט מתרגלים ושמחים עם זה, לא מרגישים הרגשה של חולשה, מרגישים הרגשה של גבורה. גברת הבית, עיקרת הבית, בונה את הבית, זה בנפשנו. הדור הבא, חס ושלום, ככה מתחת לידיים הולך לנו. אני שמעתי את הסקייפלר, זכר צדיק לברכה, אמר למישהו ששאל אותו אם להחליף פרנסה. הוא אמר, זה סקייפלר ענה לו, אני לא מבין בפרנסה הזו שלך מה יותר טוב, מה לא טוב, אבל זה תלוי בזה שהפרנסה החדשה אתה תיסע לכל השבוע מהבית. אז דבר אחד אני יכול להגיד לך, שאתה חייבים עם ילדים ללמוד בבית לפחות 5 דקות ביום קצת מוסר, אורחות צדיקים או משהו, כיוון שאם לא יחדירו לילדים שיש גן עדן ויש גיהינום והעולם הוא לא הפקר ואי אפשר לעשות מה שרוצים, ושהם ידעו שאי אפשר לבעוט, אי אפשר להיות כאלה מפונקים, אז מגיע גיל 14-15 ופתאום הילד זורק את התפילין, לא יודעים למה. מה יש לך טענות אליו? אתה פעם אמרת לו מה המשמעות של בורא עולם? פעם אמרת לו מה זה גן עדן, מה זה גיהינום, מה זה עונש, מה זה שכר? אמרת לו, הרדרת לו את זה? לא הרדרת לו, מה אתה בא אליו עכשיו עם טענות? אמא בבית יכולה להקים דורות של תלמידי חכמים. היא לא צריכה להגיד לבעל למה אתה לא לומד, אתה לא שווה שום דבר. אבל כשנכנס תלמיד חכם הביתה, שהשמחה תראה על הפנים שלה, הוא תלמיד חכם, הוא תלמיד חכם, היי, תלמיד חכם, שיתכבד אותו כתלמיד חכם, כשהילד מגיע הביתה עם ציונים טובים, איזה נפלא, איזה נחת, להחדיר לו, אתה תגדל גדול בתורה, אתה תגדל גדול במעשים, היי, אתה העברת על מידותיך, אתה כזה נפלא, אתה הגפת נכון, לא התרגזת, או, הפעם נכשלת, איך זה שלא עמדת? זאת אומרת, בפעם הבאה כבר תוכל. לבנות, לבנות, לבנות את הבתים. הקומץ הקטן, אפילו עם אחת, תחליט שהיא צריכה לגדל גדול בתורה. יכול להיות שהיא מצילה את כל עם ישראל. וכבר היו דברים מעולם. כמה אנשים הבינו את הדברים? מה שרב יוחנן בן זכאי הבין, שבלי בית המקדש יישאר עם ישראל, בלי תלמידי חכמים הכל אבוד, הבינה בת עשירים שגדלה על פינוקים ותענוגים, ביתו של כלב סבוע, הבינה שבלי תלמיד חכם ראוי לשמו אין עולם. והיא פיתחה רבי עקיבא, לא הייתי מייעץ לאף אחד שתלך תחפש איזה רועה ותעשה ממנו רבי עקיבא, אבל היא יכולה לקחת את בעלה ולעשות ממנו רבי עקיבא, את הילדים שלה ולעשות מהם רבי עקיבא, עם הגישה הנכונה, עם התגובות הנכונות. זוהי המלחמה האמיתית בהתייבנות. אין מלחמה יותר חזקה בהתייבנות מאשר אישה אחת שעומדת ומחפשת את כבוד התורה בכל המאמצים. היא מביאה את רוח הטהרה לעולם, היא יכולה להביא עם זה את המשיח לעולם, רק עם המאמצים שהבן שלה יהיה גדול בתורה, שיהיה גדול הדור, ולא בללחוץ את הבן, אלא בלשדר לבן, בלשדר לבית, בלשדר לבנות, מה זה בן תורה, מה זה שמחה עם תורה. כשהבנות רואות שהאימא כל כך שמחה עם תורה, אז הם יחפשו שיהיה להם בעלים בני תורה אמיתיים, ייבנו בתים כמו שצריך להיבנות. אישה אחת, חנה, חז"ל אומרים שכאשר יהושע נפטר לא הספידו אותו כראוי, כתוב ויקברו אותו בנחל געש. חזרנו על כל ארץ ישראל, אומר המדרש, ולא מצאנו מקום כזה שקוראים לו נחל געש, אלא שבגלל שלא הספידו את יהושע כמו שצריך, כל אחד היה עסוק, זה היה חלוקת הארץ אז, וכל אחד היה עסוק זה עסוק בזיתו, זה עסוק בפיצומו, כל אחד היה עסוק עם הדברים שלו, ולא הספידו את יהושע כמו שצריך. אז מה יש אם לא הספידו אותו כמו שצריך? זאת אומרת שאנשים לא יודעים מה זו תורה, מה קרה אם יהושע עזב את העולם, מה חסר לנו כשיהושע עזב את העולם. זאת אומרת שאין לכם השגה בכבוד התורה, אז אתם לא ראויים לזה. הקדוש ברוך הוא רצה להפוך את העולם. במקום להפוך את העולם, אומר המדרש, הוא פשוט לקח את כל הסנהדרין, את כל הצדיקים, את כל החכמים. אתם לא ראויים להם, אתם לא יודעים לכבד אותם, אתם לא צריכים אותם. אומרים חז"ל, ויהי דבר השם יקר בימים ההם, נגמרה הנבואה, נגמר הכל. עם ישראל לא יודע להעריך את הגדולים שלו, מה הם צריכים אותם? עד שבאה חנה, היא מסרה את נפשה, אישה בלי ילדים, וידעו שצריך להיוולד גדול הדור שיקראו לו שמואל. כל הנשים היו מוכנות להקריב, לתת לבן שלהם את השם שמואל. חנה הקריבה הרבה יותר. חנה הבטיחה שיתגדל אותו בצורה כזאת שהוא יהיה ראוי להיות גדול הדור. חנה הבטיחה לקדוש ברוך הוא, אם אתה תיתן אותו לי, אני סך הכל, על אף שאין לי ילדים, שנתיים אני אגדל אותו עד שהוא צריך אמא, אחר כך אני מביאה אותו ישר לבית המקדש, אני לא מחפשת שום טובת הנאה ממנו, ריבונו של עולם, הוא צריך להיות גדול הדור, הוא שלך. אבל אין לי, יש לי צרה שהיא רבת בנים, פנינה, ואני אין לי כלום. את הכלום שאין לי, ריבונו של עולם, אני דואגת לעם ישראל, את הבן האחד והיחיד הזה שאתה תיתן לי, אני נותנת אותו לך. אומרים חז"ל שבזכות סירות נפש של חנה, שהיא רצתה לדאוג להעמיד גדול בתורה, חזרה הנבואה לעם ישראל, מה שאישה אחת יכלה לעשות. אנחנו צריכים ללמוד מהתקופה, יש לנו תקופה קשה, קשה, קשה. עוד אף פעם לא היה בעם ישראל כזו תקופה קשה. השואה הפיזית היא כלום נגד השואה הרוחנית. השואה הפיזית לקחה גופים, כל הנשמות עלו להם, שליש מעם ישראל קיבלו את התיקון השלם שלהם, לא צריכים שוב להתגלגל, עשו את כל העבודה, גמרו עם הכל. אבל מה שעשו לעם ישראל אחר כך, שהשם ישמור, אחרי היטלר היו 22, היו 12 מיליון יהודים, היו כבר היום צריכים להיות לפחות לפי הסטטיסטיקה 22 מיליון. כמה יש היום? סך הכל 8 מיליון. התבוללות איומה. אחרי היטלר עוד היו כמעט 5 מיליון שומרי מצוות. כמה היום יש? 1.5 מיליון בקושי. לא יאומן כי יסופר. ואיך נראים אלה ששומרי מצוות עם כל מיני מודות, עם כל מיני דברים חדשים, שמי יודע מה יהיה הסוף. על בנות ישראל, על נשות ישראל הצדיקות, בזכות נשים צדקניות, עליהם מוטל התפקיד לקחת על עצמם, להגיד ריבונו של עולם, מה שבכוחי אני אעשה. אני יוצאת לקנאות, גם את מלחמת החשמונאים עוררה אישה, ביתו של רבי יוחנן כהן גדול, עוררה את האחים שלה, צעקה אליהם למה הם לא מקנים להשם ולתורתו, והיא הכניסה בהם את האש. גם הגאולה האחרונה הזו תבוא על ידי נשים צדקניות שיקחו את העניינים בידיים ויביאו את הגאולה לעם ישראל במהרה בימינו, אמן.